אנחנו בפרק ד' ונחזור לענייננו. דיברנו כאן באריכות איך שהתפילה מקרבת יהודי להכרה אלוקית, ואיך שלימוד התורה וקיום המצוות מקרב לו את האלוקות לחיים שלו, שבכל פרט בחיים שלו הוא יתנהג על פי הרצון האלוקי, וזה מה שירומם אותו. וכמו שראינו את המשל, כמו אבא שמתכופף למטה דווקא לדברים הנמוכים, לרגליים, ועם הזרועות הוא מרומם את הילד על מעל הראש. עכשיו הוא מסיים פרק ד' ונחזור לענייננו. ולכך כתיב, לכל אשר יקראו באמת ואין אמת אל התורה. אמרנו, יהודי רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, תפילה מקרבת אותו, אבל הקריאה צריכה להיות באמת, באמת הכוונה היא תורה, כי התורה מקרבת אותו ביותר. לכן אמרו רבותינו ז"ל, תלמוד תורה כנגד כולם. וכל יהודי חייב שיהיה לו איזשהו נגיעה, קביעות ללימוד תורה. גם מישהו בא לעסק, גם שעיקר העיסוק שלו, והקדוש ברוך הוא זימן לו להיות איש עסקים, מכל מקום צריך לקבוע עיתים לתורה. צריך בכל זאת לקבוע שיהיה לו איזשהו קביעות עיתים לתורה שיחבר אותו. וגם בזמן שהוא עוסק בעסק, יעסוק במסע ומתן באמונה. זאת אומרת, הזמן שיכול לקבוע לימוד תורה את קביעת עיתים זה ודאי דבר הנחוץ, אבל גם בזמן שהוא עובד בעסק שיהיה קביעות, שיעשה את זה באמונה. מה הכוונה באמונה? חוץ מהפשט הפשוט שיעשה את זה ביושר, בלי הונאה וגזל וכדומה, אז הוא מוסיף כאן על פי המבט הפנימי, בלי חמימות הלב. אל תהיה מונח בזה כדבר שזה עיקר החיים שלך. תעשה את זה כי אין לך ברירה, כי אתה צריך לעשות את זה, אלא מבחינת אחוריים. החמימות הלב תשאיר לענייני קדושה על התורה. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק, ידך בעורף אויבך. אז יכול גם כן להיכלל מחשבה ודיבור במעשה שלו בפנימיות רצונו יתברך. זאת אומרת, גם אדם שרוב היום שלו הוא איש עסקים, זה לא מפריע שהמחשבה, דיבור ומעשה שלו יהיה קשור לרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. כי את העסקים הוא עושה בחיצוניות הלב, והוא קובע עיתים לתורה ושם המונח פנימיות הלב, אז הוא מחובר באופן מלא לאלוקות. מי שאינו יכול ללמוד, מה קורה עם אדם שלא יכול ללמוד, לא יכול בגלל הזמן, בגלל כישרונות, או בגלל כל מיני סיבות אובייקטיביות אחרות שהוא לא יכול ללמוד, אזי בנתינת צדקה עונה ונכלל כל עשייתו. זה שהוא נותן צדקה, אז כל הפעולות, כל הביזנס וכל העבודה שלו מתנקזת באותם צדקה שהוא נותן, והכל מתרומם לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, צדקה תרומם גוי. הצדקה מרוממת לגמרי את היהודים. וזהו בכל נפשך, שיהודי צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל נפשך, ולמדנו כבר כמה פעמים שנפש היא מילה נרדפת לרצון, ושאומרים בכל נפשך הכוונה היא בכל רצונך, בתורה ובצדקה. זאת אומרת, בתורה זה בזמן שיכול לקבוע עיתים לתורה, זה הדבר הנחוץ שילמד תורה, ובזמן שהוא עוסק בעבודה, אז המבחן שבאמת הוא לא מונח שם עם כל הפנימיות שלו, שהוא נותן צדקה מהפרנסה שלו, וזהו מעלה את הכל לקדושה. וזהו, זה מה שגם אומר הלשון הידוע, ימינה ושמאלה ובינה יוכלה. מה הכוונה? פירוש, ימינה ושמאלה זה תורה וצדקה. על ידי תורה וצדקה עולה ונכלל גם כן מקור כנסת ישראל בפנימיות רצונו יתברך. הקלה, עם ישראל נקראת קלה, מתי היא יכולה להתרומם לגמרי לקדוש ברוך הוא? כשיהודי מתחבר בשני האפיקים הללו. בזמן שהוא עובד, אז מבחינתו אמצעי לתת צדקה, ובזמן שיש לו פנוי, הוא יושב ולומד תורה. אז ימינה ושמאלה, אז זה מרומם את היהודי לקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא חוזר חזרה לפסוק שאיתו נפתח המאמר. קדוש ישראל להשם, ראשית תבואתו. וזהו פירוש, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. מה זה ישראל? מה זה קודש ישראל? מי שהוא בחינת ישראל, מי שקוראים לו ישראל, מי שראוי לכינוי ישראל, למה הוא ראוי לשם ישראל? על שם כי שרית עם אלוקים. כמו יעקב אבינו קיבל את השם ישראל כשהוא נלחם והצליח להילחם עם המלאך של עשיו. אותו דבר יהודי, מתי הוא נקרא ישראל? שמנצח המלחמה עם נפש הבהמית, שנמשכה על פי השתלשלות מקוף חף צירופי אלוקים. האותיות אלוקים, חמש אותיות אלוקים, זה מהצירופים השונים. אלוקים זה שם של צמצום וגבורה ואלם. מה-120 אופני צירופים שאפשר לעשות מהחמש אותיות האלה, מזה השתלשלו כל הקליפות וכל המניות והעיכובים על תורה ומצוות. כשיהודי מתגבר על כל זה, זה נקרא שרית עם אלוקים, אז הוא קודש להשם. אז הוא קדוש לאלוקות. מה הכוונה? שהוא עולה ונכלל בפנימיות רצון אינסוף ברוך הוא. כשיהודי מצליח להתגבר על כל המניות ועיכובים, זה בעצם מה שמרומם אותו לגמרי לאלוקות. ואז ממשיך הפסוק, זה אחרי הסוגריים ממעלה, ראשית תבואתה. הוא אומר כבר מיד בתחילת המאמר, שכשאומרים תבואתה, הפסוק אומר תבואתו. ככה צריך לקרוא את זה. לפועל זה כתוב עם ה'. זה כאילו תבואת השם. כי אם הכוונה הייתה רק להגיד תבואתו, זה היה כתוב באמת עם ו'. מה הכוונה? מה זה ראשית תבואת השם? שאלנו קודם בתחילה, מה זה התבואה של השם? שהיהודי הוא הראשית שלו. הרי למדנו כאן קודם שהקדוש ברוך הוא מחדש כל יום את הבריאה. אמרנו בראשית זה אותיות בראת היש. אז ראשית תבואת השם מרמז על ההתחדשות, ההתחדשות האלוקית שכל יום העולם מתחדש. התבואה של הקדוש ברוך הוא זה כל הבריאה כולה. היא כל יום מתחדשת מבראשית. זה לא רק בראשית ברא אלוקים פעם אחת, זה קורה כל הזמן. כי על ידי חוכמת התאה, חוכמת התאה הכוונה היא לספירת המלכות, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מהווה ומחיה מעין ליש מתחילת בריאה עד סוף עשייה. כל יום מתחדשים כל העולמות מחדש. אזי כשתדע שיש התחדשות של כל הבריאה, מי הוא ראשית התבואה? מי הוא העיקר? מי הוא התכלית? בשביל מי נברא כל העולמות מחדש? להתחדשות זאת ישראל אימה בבחינת ראשית לא. הראשית של כל התבואה זה עם ישראל. כי כאשר יש להם עלייה, על ידי התחדשות מוחין בפנימיות רצונו יתברך, כשכל העולמות מתעלים מחדש כל יום, אזי גם מקור כנסת ישראל וכל המלאכים עולים ונכללים בפנימיות רצון אינסוף ברוך. כשכל העולם עולה, אז עם ישראל שהוא התכלית של הכל, גם הוא עולה, גם הוא מתרומם לפנימיות של הכל. ויובן כל זה, על דרך מה שנתבאר בפרשת ויחי, בדיבור המתחיל אוסרי לגפן, בפירוש משהו אנו אומרים בשבת, וינוחו בו ישראל מקדשי שמך. מה הכוונה, ינוח בו ישראל מקדשי שמך, אז מבואר, דיינו שממשיכים מבחינת אתה קדוש, מבחינת שמך קדוש. ישראל למקדשי שמך, מה פירוש מקדשי שמך? יש את האתה קדוש, יש את שמך קדוש. מי ממשיך שיהיה מהאתה קדוש, מהקדושה של האתה, יימשך לשמך קדוש? זה עם ישראל הם נקראים מקדשי שמך. הפעולה והעבודה של יהודי ממשיך את הקדושה האלוקית בבריאה. והאם מה שכתוב מזה העניין בישראל מקדשי שמך בביאור על פסוק צנע או אין. וזהו המכוון גם כאן בפירוש ראשית תבואתו. זה גם כאן הכוונה, מה זה ראשית תבואתו? עם ישראל הם הראשית והתכלית של כל הבריאה והם ממשיכים את הקדושה בכל הבריאה. והעניין מה שכתוב עוד בעניין זה, והנשמות שורשן מבחינת קודש. עניין הירידה בגוף, הנשמה באה ממקור קדוש מאוד עליון. למה הוריד הקדוש ברוך הוא את הנשמה בגוף? שהיא צורך עלייה, כדי לרומם גם את הגוף, גם את העולם, גם בהם להחדיר את הקדושה. בביאור על פסוק כי כארץ תוציא צמחה, על פי בשלח פרעה, ולשם נתבאר מעניין הזריעה והצמיחה מבחינת ראשית תבואתו היהויין שם. עד כאן דיברנו איך הכל עובד בצורה נכונה, שיהודי מקדש את עצמו, מקדש את העולם, לומד תורה, נותן צדקה, הוא מתרומם, העולם מתרומם. מה ההמשך של הפסוק? אבל להפך חס ושלום, אם היהודי לא ישראל, במקום שהוא יתגבר על הנפש הבהמית, אז קורה להפך. מה הסיום של הפסוק? כל אוכליו יהיה שמו. מה זה אוכליו ומה זה יהיה שמו? אני אסביר את זה בפנימיות. תגיד ככה. כל אוכליו, את מי יאכלו? פירוש, שאוכל בחינת ישראל שלו. הדרגה של ישראל נאכל. מה זה נאכל? דהיינו, כוח הערת נשמתו המחודש בו בכל יום. הקדוש ברוך הוא כל יום מחדש לך את הנשמה. הקדוש ברוך הוא כל יום מרומם אותך לבחינת ישראל ויהיה לך כוחות ויש לך יכולת להתרומם ולגלות את הנשמה שלך. מה קורה לבחינת ישראל? הוא נאכל. הוא דוחה אותה חס ושלום. היהודי קיבל כוחות והוא לא משתמש איתך חלילה. עד שאינה יכולה להעיר בקרבו. מה הסיבה שאדם דוחה את הנשמה, באיזה, מה הפעולה השלילית שממנה צריך להיזהר? הוא מביא כמה דוגמאות. דיינו, מחמת כעס. אדם כועס. כעס גורם לבן אדם שהוא מאבד את הצלם האלוקי שלו. כמאמר הזה על כל הכועס, נשמתו מסתלקת ממנו. אז זה אחד מהאופנים שאוכליו ישמו, הוא אוכל את האלוקות שלו. או, ואם אחרי הסוגריים, עוד אפשרות מה? או מחמת תאוות, או שהוא מונח בתאוות העולם. אז אם הוא מונח בתאוות העולם, אז זה לוקח לו את האנרגיות מקדושה. כמו שכתוב, לא יגורך רע. הקדוש ברוך הוא לא יכול לגור איתך ביחד, אם אתה נמשך אחרי תאוות רעות, אז זה מפריע לך שהאלוקות לא יכולה להעיר בך. או מחמת גסות, או שהוא מונח בעניינים גסים. בהכל, בכל אחד מהדוגמאות שהבאנו, כעס, תאוות, גסות, יכול לאכול בחינת ישראל שלו. הבחינה של ישראל שבו, הנשמה שלו, נאכלת. היא נהנמת, הוא מאבד את הכוחות שלו. כמו שכתוב, נבלה ישראל. מה פה שנבלה ישראל? הבחינה של ישראל נבלה. פירוש שנבלה בחינת ישראל שלו. איפה זה נבלה? בשבע מידות רעות. יש כאן מביא כמה דוגמאות של כעס, תאווה וגסות, זה רק דוגמאות. יש כל מיני מידות רעות שיכולות לגרום לדרגה הזו של הישראל להיעלם, שהם מכוחות מצרים וכנען. נו, אז מה הפתרון? כל אוכליו, מי שהבחינה של ישראל נאכלה אצלו, אז הפתרון הוא ישמו. מה זה ישמו? ישמו לא בא רק להגיד אתה אשם, נו נו נו, אלא ישמו בא להגיד לך גם איך אתה יכול לתקן. המילה ישמו, הוא יגיד כאן שני אופנים איך המילה ישמו מרמז לתיקון. לזאת כתיב כל אוכליו ישמו. תוגוש הראשון, מה זה ישמו? יביא אשם. מה שבית המקדש היה קיים, היה צריך להביא קורבן אשם. למה קורבן אשם? כמועל בקודשים, שהיה מביא איל, כמו אדם שהשתמש בחפץ של קדושה, והשתמש בו לענייניו האישיים, אז נקרא הוא מעל בקודש, אז אחד הקורבנות שהוא צריך להביא, אשם. מה עושים עם הקורבן שהוא מביא? הוא מקריב השמנונית, את השומן של הבהמה, שורפים על המזבח, הוא החלב. וגם הדם, שמה זה הדם? הוא החמימות, מה עושים עם זה? מקריבים את זה על גבי המזבח. אומרים ליהודי, אם אכלת את הישראל שבך, תביא קורבן אשם. מה היום יביא קורבן אשם? אין לו בית מקדש, אבל את השמנונית שלך, את החמימות שלך, זה החלב והדם, תקריב על המזבח. אז גם הוא מחויב לעשות כן. איך מקריב אדם את השמנונית ואת ה... אז כתוב בתניה שלפנים, אם אדם צם, תעניות, אז זה ממעט את החלב והדם, ועל זה יש הלשון בגמרא, שיהיה מיעוט וחלבי ודמי כאילו קרבתי. אבל כאילו הוא אומר מיד, ולא סיגופים בלבד, לא הכוונה היא דרך תעניות, זה מה שיוריד לו את החלב והדם. אלא מרירות להתמרמר ליבו בקרבו. שיהיה לו את החרטה הזו, את ההתמרמרות הזו, על המצב שלו, וזה מה שיביא לו את ה... להוציא את הטעם מהשמנונית של העניינים של העולם, כדי שיהיה לב נשבר ונתקה, ושיהיה ליבו נשבר מהמצב הזה, אז אלוקים לא תבזה, הקדוש ברוך הוא לא מבזה את הקורבן הזה שהוא הביא. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, שמנת, אבית, כסית. מה זה שמנת, אבית, כסית? פירוש, בשמנונית, ובגשמיות שלך, אומרים לבן אדם, אתה יודע מה הסיבה שהנשמה שלך לא מהירה? כי שמנת אבית. מה זה שמנת אבית? אתה הכנסת הרבה שומן בענייני העולם, הרבה חיות בענייני העולם. אז מה זה גרם? כיסית. את מה כיסית? כיסית אור נשמתך, השינה יכולה להעיר ולשלוט בך. אבל פה מביא רמז מעניין, איך כתבה התורת המילה כיסית? כיסית צריך לכתוב חף סמך יוטף. בפועל איך זה כתוב כאן? חף סין יוטף. למה במקום סמך כתבה התורה סין? אך מילת כיסית הכתיב בשין, השין זה ג' קווין, מה זה בא לרמז? שלמרות שכיסית, יש עוד זכות ג' אבות. שלושת האבות עדיין שומרים עליך. אחרי שכיסית, אל תהיה מיואש מהמצב שלך. על פי זה, אחרי שהבנו מה זה, יהיה שמו. תביא קורבן השם, תקריב את השמנונית שלך, אז אני אביא עוד פירוש מה זה יהיה שמו. עוד פירוש מעניין. פי זה יש לומר, עוד בעניין יהיה שמו. כי הנה, אמרנו שאדם שאוכל את הישראל שלו, הוא מעל בקודש. כי הנה במועל בקודשים כתיב, כשאדם מעל בקודש, אז בפתרונות שלו, בכפרה שלו כתוב, ואת אשר חטא מן הקודש, את אותו חלק מן הקודש שבזבזת, השתמשת בו לענייניך האישיים, צריך להחזיר, אבל לשלם אותו עם תוספת קנס. ישלם, כמובן מה שהשתמשת אתה צריך להחזיר, ואת חמישיתו יוסף עליו. אתה צריך לשלם עוד חמישית. מה זה חמישית? לפעמים חמישית זה 20% מה... חמישית תקח את כל הסכום, חלק לחמש, 20%. לפעמים חמישית זה 25%. דהיינו, תיקח את כל הסכום, תחלק אותו ל-4, וחלק אחד מ-4 זה יהיה תוספת על מה שאתה צריך לתת. כאן הוא מסביר חמישית זה מבחוץ. לא שאני אקח את הערך של הדבר שבזבזתי ולחלק לחמישה, אלא קח את הדבר שבזבזת, תחלק אותו ל-4, וחלק רביעי תוסיף עוד אחד ואז יהיה חמישית. והחומש הוא 1 מ-4 מן הקרן, עד שיהיה הוא וחומשו 5. דהיינו, האם תוסיף את החומש על הקיים, יהיה לך 5 חלקים. מה זה מרמז ברוחניות? קודם כל מביא מקור, כמו שכתוב בגמרא במסיע, פרק הזהב, וברמב"ם הלכות מעילה, ככה רמב"ם מסביר שחמישית זה לא חמישית מבפנים וחמישית מבחוץ. מה זה ברוחניות? והעניין, כמובן במקום אחר על פסוק, הוא מספר את רוב הישראל, ככה אמר בלעם. זאת אומרת, עם ישראל במהות שלהם הם 4 חלקים בנשמה. שבבחינת ישראל יש דלת בחינות. היינו, מה הם 4 הבחינות? כמו שכתוב, זה מרומז בפסוק. ולכבודי, בראתיו, יצרתיו. אף עשיתיו. מה זה 4 פה? שהם ג' בחינות מחשבה, דיבור ומעשה. ואף דעשיתיו, מה זה אף עשיתיו? מרבה בחינה רביעית. מה זה הבחינה הרביעית? והוא בחינת רצון עליון שלמעלה, מעלה מבחינת מחשבה, דיבור ומעשה. יש היהודי אומר, אני עושה מה שצריך, מחשבה, דיבור ומעשה שלי בסדר. יש אומרים לו, בסדר, מה שאתה עושה, אתה צריך, אתה יכול להיות יבש. צריך שיעיר עליך האור העליון שמעל המחשבה, דיבור ומעשה שלך. האור העליון הזה זה בחינה נוספת, זה הרביעית. והוא הנמשך ומתגלה בנפש על ידי המעשה המצוות. ודלת בחינות האלו, כשיהודי עושה את הדברים כמו שצריך, אז הארבע אצלו מושלמים. הם ממש בחינת דלת אותיות שם הוויה. אז אם הארבע מושלמים, אז זה מה שהפסוק אומר, וזהו, קודש ישראל להשם. יהודי קדוש, להוויה, להשם, יש לו את 4 אותיות, הקודש אצלו כמו שצריך. אבל הוא כשמעל בקודשים, אבל אם הוא לקח ועשה מעילה בקודש, דיינו, הוא לקח את הישראל שבו ואכל אותו, ואכל בחינת ישראל שלו, איך מתקנים אותו? לא רק להחזיר את החלק הרביעי שקלקלת, אתה צריך להוסיף חמישית, חלק חמישית. צריך להיות תשובה, תשובה לתשובי, ובחינת אומקה דליבה, ממעמקים קראתיך, שהיא בחינה חמישית, שלמעלה מדלת מדרגות הנעל. 4 בחינות של שם הוויה, זה מה שמאיר אצל יהודי באופן הרגיל. יהודי שחזור בתשובה, הוא ממשיך אור אלוקי שלמעלה משם הוויה, זה החמישית. זה ואוכלה וישמו, צריך לעורר בנשמה שלך מהעומק, מעמקים קראתיך, שלמעלה מהדרגה הרביעית שבדרך כלל. שהם... 4 מדרגות האלו, שהם מבחינה מעלת מדרגת הצדיקים. צדיק זה אחד שלא חטא, יש לו את 4. בעל תשובה צריך להוסיף את החמישית. והיינו כמו שכתוב במקום אחר. שהרצון עליון יש לו בית בחינות. יש שני אופנים איך הרצון האלוקי מתגלה. א', אופן אחד איך הוא מתגלה, המלובש בחוכמה. האופן הראשון הוא מתגלה בעבודה הסטנדרטית, לא בחוטא והחזר בתשובה. בעבודה רגילה, שבחינת רצון זה נמשך על ידי תורה ומצוות. אתה מקיים תורה ומצוות, לא רק שיש לך מה שקיימת, מחשבה, דיבור ומעשה, גם הרצון של הבורא העיר בך. שאין אין רצון העליון ברוך הוא המלובש בחוכמה, דאורייתא מחוכמה נפקא. וזה מעניין היוד השם הוויה. היוד של שם הוויה זה הרצון, זה היוד של למעלה. שהוא בחינת חוכמה, שבו מלובש הרצון העליון שהוא קוצו של יוד. באופן הרגיל יש לך את הרצון העליון, את היוד. אבל כאן מדובר בבן אדם שישם, שהוא צריך להביא קורבן השם, הוא צריך להביא את החומש, כי הרי הוא אכל את הישראל, הוא היה מועל בקדושים. מה הוא צריך לעשות? אך בחינה הבית, האופן השני, איך הוא יכול להמשיך את הרצון האלוקי? הוא בחינת רצון העליון של למעלה מסדר ההשתלשלות. זה אור כזה שבסטנדרט הוא לא רגיל, לא מהיר. ואינו מלובש כלל בבחינת חוכמה. אדם שנוהג בסדר הרגיל, אין לו את הבחינה הזו. ונקרא רב עד כל רבין, רצון הרצונות. והוא המתגלה בבעלי תשובה. על ידי אומקה דליבה למעלה מכדי שתוכל נפשו שאת. זה עומק הזה שהנפש באופן הרגיל לא יכול לשאת עוצמה כזאת. ועל זה נאמר לפני הוויה תתארו. הפירוש הפשוט לפני הוויה תתארו, תבוא תתאר לפני הקדוש ברוך הוא. לפני הוויה זה למעלה מהוויה. שם הוויה זה ארבע, זה ברגיל. תשובה זה לפני הוויה, זה יותר גבוה, זה החמישי. זהו עניין יום הכיפורים. יום כיפור זה היום שבו מתגלה, לכן יש חמש תפילות ביום כיפור. שזה התפילה החמישית, בא לגלות הדרגה החמישית. שנאמר בו בכיפר על הקודש. מה זה כיפר על הקודש? הקודש הזה אמרנו נהיה בו אוכלה ואוכל אותו. צריך לכפר על הקודש, להעיר או יותר. והיינו על ידי שנכנס הכהן גדול לפני ולפנים, לבית קודש הקודשים. קודש הקודשים מה זה? שהוא מה שלמעלה מבחינת קודש. שמשם נמשך להיות וכיפר על הקודש. לכן יום הכיפורים הוא יום שנתחייב בית תפילות. חמש תפילות של יום הכיפורים זה היום שבו מתגלה הבחינה הזו החמישית שהיא למעלה מכל העניינים.